אנחנו מתחילים את הסוגיה החדשה על כנגד מה תקנו את התפילות, ככה בחווה והמופת. אומרת הגמרא, איתמר רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפילות אבות תקנום, רבי ישוע בן לוי אמר תפילות כנגד תמידים תקנום. תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי. תניא קבתי דרבי יוסי ברבי חנינא, אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אל התפילה שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן תפילת מנחה שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אל התפילה שנאמר תפילה לעמי כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויצא במקום וילן שם, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי. ותניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, וכאן הגמרא מביאה ברייתא בתוספתא, או נשמור לקרוא אותה בהמשך בגלואה כל הסוגיה, רק יקרא את הברייתא בתוספתא. מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שכן תמיד של שחר קרב עד חצות, דוד אומר על 4 שעות. מפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שכן תמיד שבין הערביים קרב עד הערב, דוד אומר על פלג המנחה וכו'. כן, זה המבנה הבסיסי של הסוגיה. בואו ניגע בשורש של הסוגיה. הסוגיה נותנת לנו שתי דעות כנגד מה או מי תיקן את התפילות. ברור שעניינה של הסוגיה הוא לא עניין היסטורי. הסוגיה לא עוסקת כאן בשאלה ההיסטורית, זה שהיסטוריונים עסקו בה. מי תיקן את התפילה? מתי תיקן את התפילה? גם אנחנו פתחנו פה את הלימוד בשיעור הראשון בפרק בניסיון להתבונן בתפילות בתנ"ך ולראות מה טבעם. של הדבר הכי ברור שכל מי שלומד תנ"ך יודע, הם לא התפללו שחריס מנחה מערב כל יום כמו שאנחנו מתפללים. כבר עמדנו על הניסיון לסרטט מהי תמונת המצב שעולה שם, והראינו גם את החלוקת הראשונים הגדולה עם תפילה דאורייתא או רבנן וכו'. אבל הגמרא היא לא עוסקת בהיסטוריה. אני רואה ששתי התפיסות האלה הן תפיסות שונות לגמרי של תפילה. כן. הדעה הפשוטה יותר מבין שתי הדעות, והגמרא גם תגיד את זה בהמשך, מה הדעה הפשוטה יותר? כנגד קורבנות, כנגד תמידים, לא סתם כנגד קורבנות. זו הדעה הפשוטה יותר, כי הרי מה תהיה בעצם הוכחת הגמרא הגדולה בהמשך? ההוכחה תהיה שכל הברייתא שהזכרתי בתוספתא, כל מי שמסתכל בפרטים של התפילה, הוא מיד רואה שזה משוחח עם מערכת התמידים. הוא רואה את זה, כן? לכן הדעה שדורשת יותר הסבר, זו הדעה של תפילות אבות תקנום, במיוחד שכל מי שפותח תנ"ך, וגם מי שקורא את הסוגיה, הוא מבין שזה לא שהאבות תקנו להתפלל שחרית מנחה ערבית, אלא שאפשר לראות את האבות מתפללים. זה מה שאנחנו יכולים לראות, כן? וזה די ברור שהסוגיה כאן לא נותנת דעתה לשאלה ההיסטורית, כמו שהיא מציבה בפנינו שני מודלים של תפילה. ומה זה בעצם האמירה של תפילות אבות תקנו? זה אומר שמשחר ימיה של כנסת ישראל, מהיום הראשון שיש לנו אב, אז מה הוא עושה? הוא מתפלל. זה אומר שתפילה הוא דבר ראשוני קיומי בקיומו של האדם שעובד את השם. הזכרתי פה פעם, אני פה קצת ויכוח עם חלק מהאנשים, אפשר להתווכח גם היום, מי שחושב שאני טועה, ודומני שחלק מהבשורה של אברהם אבינו זה שהוא הראשון בספר בראשית שמתפלל. נוח קין, מישהו אמר, אולי מתפלל, כן? אולי, כן? אבל אברהם, מה שרואים אצלו, הוא מתפלל, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מבקש על סדום, הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך, הוא יתפלל, שם מופיע לו ראשונה המילה, להתפלל. הוא יתפלל עליך. אני חושב שהזכרתי פה גם עכשיו, פסוקים שם מתארים את אברהם, כי נביא הוא והתפלל בעדך וחייב. נוח, לעומת זאת, הוא לא נביא, נוח הוא צדיק. זה לא ניגוד בין צדיק קטן וצדיק גדול, זה ניגוד בין צדיק לנביא, ואברהם הוא הראשון שמתפלל. כשאני בא ואומר תפילות אבות תקנו, מעבר לשאלה היסטורית, יש פה בראש של הראשונה, אין יהודי או אין אברהם יצחק ויעקב בלי שהתפילה היא נמצאת שם. זה מודל שוודאי קרוב ביותר, אם נחזור לסוגיה הקודמת שלמדנו, קרוב מאוד למודל של ערב, הבוקר וצהריים, השיחה באמת, שאפשר לומר, מודל הרחמה. היינו מודל הרחמה, אף אחד לא אמר לאברהם אבינו להתפלל. הוא מתפלל בגלל שנפשו רוצה לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, וזה מודל הרחמה. לעומת זאת, המודל של תפילות כנגד תמידים תקנו, המודל הזה הוא המודל שונה לחלוטין, הוא מודל שמדגיש יותר את הצד הטקסי, את התפילה כבעל העולם, כמאבדים צינור התקשרות קודם, הוא גם מאחר כנראה תקנת התפילה, כלומר הוא מדבר במונחים שכשאין תמידים אז אני צריך תפילות שיחליפו אותם. יכולים לחשוב על כמה נפקמינות אפשריות בין המודלים האלו. נפקמינה אחת ברורה, פני יהושע מעלה אותה כאן, זה לכאורה תפילת ערבית. אם אני שואל את עצמי, תפילת ערבית כן לא, בלשון הגמרא, תפילת ערבית רשות או חובה, אם אני חושב כנגד תמידים, אין לתפילה הזאת במה להיאחז. אם אני חושב כנגד שאבות תקנו, אז גם יעקב תיקן תפילה, לא נשמע צליל בסוגיה כאן שיעקב הוא פחות מאברהם ויצחק. זה דבר אחד שמאוד בולט ההבדל ביניהם. כן? דבר שני, כבר ראינו את נושא התשלומים, שהגמרא העלתה שאולי התשלומים הוא שונה בין שני המודלים. אולי המודל הרחמה יעבוד עם תשלומים אחרת. אני גם אוסיף שהמודל של תפילות כנגד תמידים, במיוחד עם ערבית ורשות, אני בעצם אומר, לא כל הזמן מתפללים. יש מועדים, יש זמנים שזה מתאים, ויש זמנים שזה לא מתאים. למה זאת, מודל הרחמי הוא מודל שאומר, בכל זמן מהיממה יש איזושהי אפשרות להתפלל, ומי שגילה לנו את הרז הזה, אלו האבות. אז בפשוטם של דברים גם אפשר לומר, מי שרוצה לראות סבי הרב זל במסה שלו, רעיונות על התפילה, הוא הולך ברוח הזאת, גם נראה את זה ברמב"ם בהמשך, שלכאורה גם לא חייבת להיות סתירה בין שתי הדעות. כלומר, בהחלט אפשר לדבר על תפילה שקיימת בזמן האבות, ועדיין לומר שאם החורבן בא לעולם מודל נוסף, או אני אומר את זה, הבדל נוסף בין רחמי כנגד קורבנות. ברור שמודל האבות שם במרכז את תפילת היחיד ואת תפילה כעבודה שבלב. לעומת זאת, המודל של כנגד תמידים, לכאורה המודל הזה יראה לנגד עיניו בצורה בולטת יותר דווקא את תפילת הציבור, שדווקא בה יש ממדים של תקסים, יכולת לומר דברים שהיחיד לא אומר אותם. אני אעיר על זה מאמר מוסגר, שמי שלומד מסכת ברכות, בטח במשניות, הוא כמעט לא פוגש את תפילת הציבור. כלומר, התפילה של מסכת ברכות, באופן מובהק, היא יותר תפילת היחידים. זה לא מקרי שאיפה נמצאים דיני בית כנסת במשנה? במסכת מגילה. למה? כי כשהתנאים חושבים על בית כנסת כמקום ציבורי, הם רואים את זה יותר כקשור בנושא המרכזי של מסכת מגילה, שהיא מסכת הקריאה וכתבי הקודש. מתאספים יחד לקרוא בתורה, במגילה, בנביא. לעומת זאת, תפילה היא יותר פרטית, היא יותר אישית. זה לא מקרי שהרמב״ם לוקח את הלכות בית כנסת, ואיפה הוא שם אותם, בהלכות תפילה, בין תפילת הציבור לבין הלכות תפילת התורה. ואפשר לחוש, רק בשינוי במיקום הזה, התגברות של מודל התפילה בציבור. אבל גם זה לכאורה דגש שונה, ולכן ביסודו של דבר נראה שהרמב״ם מביא את שניהם. הוא נותן בחורה לאחד מהם שהוא מסביר יותר טוב את מבנה התפילה שלנו. אבל התפילה הממוסדת, היא ודאי קשורה יותר לקורבנות. אבל הרעיון הזה של רחמי, שתפילה הייתה מאז ומעולם, וגם שהתפילה הזאת אולי יכולה להמשיך ולשמש לנו כמצע לחלק מהתפילות שלנו גם אחרי שמוסד הקורבנות בא לעולם, הדבר הזה הוא ודאי דבר שסביר לומר אותו. שרק שימו לב ללשון של הסוגיה, רבי יוסי רבי חנין אמר תפילות אבות תקנו, לעומת זאת לשון הירושלמי, אתה תפסת את זה, אז אני גונב לך, אוקיי? הקובץ היפה הזה זה שריד לימים שנראיתי בישיבת הקיבוץ הדתי, ואחד בירם הם שם מאוד אוהב להכין דפים יפים כאלה, והוא הכין קובץ כל ירושלמי פה, כל פרק רביעי. וכאן רק אפשר לראות שלשון השורה 36, מי שמחזיק, רבי שמעון בן לוי אמר, תפילות מאבות למדום. לא כתוב שהאבות תקנו, לא שאברהם תיקן כל יום שחרס. הרי מי שפותח, נראה מיד את המקור, הוא התפלל על סדום, הוא לא התפלל כי שחרס, הוא התפלל כי סדום, זו תפילה בעת צרה מובהקת. באמת, ראשון מעבר, תפילות מאבות למדום. אני הייתי מגדיר את זה בצורה הבאה, אם אנחנו עדיין חוזרים לשאלה, האם באמת אדם יכול לגשת לריבונו של עולם מתי שמתחשק לו? אין דבר כזה, לא אצל ראש העיר, לא אצל מנהל בית ספר, לא, אני אספר לכם סיפור מתוק ששמעתי פעם מאוריאל סימון, פרופסור אוריאל סימון. הייתי חברותא של הבן שלו, ככה זכיתי קצת להתקרב אל פרופסור סימון. אז הוא סיפר שאבא שלו, פרופסור עקיבא סימון, יום אחד הלך ברחוב בן מימון בירושלים ועבר ליד הבית של גרשום שולם. והוא רצה לדבר איתו באיזשהו נושא, אבל הוא לא קבע איתו פגישה. אז הוא דפק בדלת, פתחה עוזרת התימניה את הדלת, והוא אמר לה, אולי את יכולה לבדוק אם ההר פרופסור פנוי עכשיו לשיחה. הוא אמר לו, תיכנס. הוא אומר לו, תשמעי, אולי הוא עסוק. לא קבעתי פגישה, רק תשאלי אותו, אם זה נוח לו. תיכנס! אז הוא אומר לה, אבל איך אני אכנס? לא קבעתי פגישה. הוא אומר לו, מה עסוק? אתה יודע מה הוא עושה כל היום? הוא יושב באיזה חדר עם מלא ספרים, פותח ספר, מסתכל בו חצי שעה, כותב שתי שורות על איזה כרטיס, ואחרי כמה דקות הוא מוחק חצי ממה שהוא כתב. הוא לא עושה כלום, הוא לא עסוק בכלל. אבל לא הולכים לאדם בלי פגישה. אשתי לימדה אותי, אתה מתקשר לאדם בטלפון, והוא עונה, תשאל אותו אם זה נוח לו עכשיו לדבר, אם זה שיחה של יותר מחצי דקה. כי אולי לא, הרבה אנשים עונים שלא נוח להם לענות, זה משהו לראות. כן, מדברים פה הרבה לשיעבוד לטלפון, אבל זה משהו לראות. הייתי יושב בישיבה באיזה מקום שעבדתי, ישיבת צוות, והיה קבוע מישהו שהיה עונה לטלפון ואומר, אני בישיבה ולא יכול לענות, תתקשר אחר כך. שאלי עצמי תמיד, אז למה הוא עונה? שלא יענה, ויש לו את הקולי. לא, אבל כאילו, אתה חייב לענות. אולי לא תמיד נוח. אז רק בשבוך הוא תמיד נוח לו. כמו בעצם, כמו השאלה היא, האם כל הזמן, מתי שאתה רוצה, אתה יכול להתפלל? אולי יש פרוטוקול. כשהייתי בצבא, לא יכולת ללכת לממפה, יאללה, אני זוכר בטירונות. דרך הסמל, דרך הממ, כאילו, יש איזה אחר. אז אברהם מלמד אותנו שבבוקר אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא מלמד אותנו. הוא לא, קשה לומר, אני לא טוען שהגמרא אומרת את מה שאני אומר, אבל כשאני מסתכל בדמות של אברהם, אני לא יכול ללמוד שאברהם מתיקן שחרית כל יום, אבל אברהם לימד שאתה קם מוקדם בבוקר, יש עוד קבלה. זה מה שהוא לימד. לא אומרים פה משרד הפנים, 12 הולכים הביתה, כן? זה פתוח, כן? עכשיו, אבל הניסוח של הירושלמי הרבה יותר מדוקדק. תפילות מאבות למדום. הם למדו שבבוקר יש זמן תפילה. זה מה שלמדו. יכול להיות, יש פה תוספות מדהים, בואו יוזה ארתה, תראו תוספות דיבור המתחיל, יצחק תיקן תפילת המנחה. ואף אגב, דאמרינן, אומרים תוספות, צלות עד אברהם מקישח קטלי, זה גמרא שנדבר עליה בלי נדע בהמשך, אבל הגמרא אומרת שאברהם היה מתפלל בדיוק בחצות היום, רגע, אבל חצות היום זה מנחה. אז אומרים תוספות, יש לומר, ראינו אחר שתקנה יצחק. כלומר, אחרי שיצחק אבינו התפלל בצהריים, גם אברהם התפלל בצהריים, כן. זה מה שאתה אומר, כן. אבל אוקיי, אומרת הגמרא, בואו נמשיך. לעומת זאת, סליחה, רבי יהושע בן לוי אומר, ששמתם לב שהשמות בבבלי הפוכים מהשמות בירושלמי. אבל רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד תמידים תקנו. רש"י שם לב לחוסר הסימטריה בין שני הצדדים, כי קודם כתוב אבות תקנו, מי תיקן כנגד תמידים? אז לכן רש"י מיד אומר, אנשי כנסת הגדולה. כן, אני אומר, הגמרא לא היסטורית, אני מזכיר רק את הוויכוח ההיסטורי הגדול שהזכרתי אותו. פרופסור פליישר טען במאמר שעורר סערה, שלדעתו תקנו את זה חורבן בית שני. הוא אומר, אני כל תיאורי התפילות לספרות בית שני, זה תפילות פה במקרא, לעת צרה. הוא לא רואה שם תפילות מסודרות, ואם כנגד תמידים, אז כל עוד שיש תמידים, אז אין תפילה מסודרת, חלקו עליו הרבה, בואו לא ניכנס לשאלה ההיסטורית, כי בגמרא כאן לא מתעניינים בשאלה ההיסטורית. שפה יש קטע מאוד בעייתי בגמרא, שהרבה ניסו לתרץ אותו. הגמרא אומרת, תניה קבטי, דרבי יוסי ברחנין, תניה קבטי בשובל לוי. וזה מוצג לשתי ברייתות. עכשיו, מה קשה בזה? שהגמרא בהמשך תטען שהברייתא של רבי יהושע בן לוי היא קושייה על הברייתא של רבי יוסי, היא קושייה על רבי יוסי ורבי חנינה. נו, מה השאלה המתבקשת? אם תניא קבתי ותניא קבתי, אז למה זה קושייה? זה מחלוקת ברייתות, זה לימא קטנאי. אז כאן אני רק מעיר את תשומת הלב שבכתבי היד הטובים של הסוגיה לא מופיע המשפט תניא קבתי דרבי יוסי ורבי חנינה, אלא כל הלימוד מאברהם וכו' זה מתגוף דברי רבי יוסי ורבי חנינה עצמו. ואז הנה אלה ברור לגמרי המבנה של הסוגיה. מי שאוהב פלפולים בכל זאת, למרות שפשוט יודעים שזה לא היה כתוב בפני יהושע, יש פה ניסיונות להסביר, אתם מוזמנים, מי שזה מסקרן אותו לראות, אבל זה ברור שזה הנוסח הפשוט והמדויק של הסוגיה. בואו נעשה לעמוד על הלימוד שלו. אברהם תיקן תפילת שחרית שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה שנאמר יעמוד פנחס ויתפלל. איך אתם אוכלים דרשה כזאת? כתוב שאברהם עומד וכתוב שפנחס עמד ופילל, אז כל פעם שהתנך אומר שאדם עומד הוא עומד 18, כאילו מתנדד ככה. סליחה? כתוב שאברהם עומד, אז כל בן אדם שעומד אפשר לעמוד לפני המלך ואפשר לעמוד בצורות אחרות. אז קודם רמזתי להסבר ששמעתי פעם הרבי יואל בן נון, אני חושב שזה כלי חשוב בלימוד מדרשים, לעתים זה מצליח, לעתים אני לא מצליח, אבל וזה כשהגמרא מצטטת פסוק והיא קושרת אותו לפסוק אחר כדי לדרוש אותו, לשים לב בהקשר של הפרק, כי הרבה מאוד פעמים הדרשה נשענת על קריאה של ההקשר הרחב. זה דרך אגב, זה יסוד כל שיטת הרב יואל בן נון בהוראת תנ"ך, למי שרוצה להבין. הרי הוא לא קיבל את שיטת הרב רויר כפתרון לקשיים שיש בתנ"ך, והרב יואל טוען שיש מושג שהוא קורא לו עומק פשוטו של מקרא, של קוראים לא רק פסוק בודד, אלא קוראים אותו מתוך ההקשר הרחב, וזה הרבה פעמים מביא לקריאה אחרת ממה שנראה רק מהפסוק הבודד לבד. במקרה שלנו צריך להבין מה אברהם עושה שם בפרק הזה. זה הפרק שבו הוא מתואר כעומד משקיף על סדום, ומה הוא עושה באותו פרק? פונה לקדוש ברוך הוא, ומה הוא בעצם מבקש ממנו? שיציל את סדום. הוא בעצם מתפלל באותו פרק. כלומר, הטענה שאברהם מתפלל תפילת שחרית היא לא כי הוא עמד את כל מי שעומד מתפלל, אלא טענה היא כי באותו פרק זה מה שהוא עושה. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת, פה אני כבר זה פחות מצליח לי, אבל אני אומר לי יצחק, יצחק תיקן תפילת מנחה, שנאמר, ויצא יצחק לסוח והשדה לפנות ערב, הוא יצא לשפצירים כזה לטיול, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי הטוב לפני השם ישפוך שיחות. אבל את הפסוק הזה, פסוק יפה שברור בו ששיחו הוא מקביל לתפילה, רק לא ברור שכל פעם שכתוב שיחה בתנ"ך בדיוק מדברים עם הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאדם מדבר עם לא יודע עם מי, אפשר לדבר על הרבה דברים. עכשיו אני אעיר שתי הערות. אני נוטה לחשוב שבגלל שהוא יוצא לבד ככה זה נראה, ככה זה נראה, הרי הוא לא יוצא לתהלם, כאילו, אני לא יכול להתחייב שהוא היה לבד, לבד. כן, אבל אתה קורא את הפסוקים, יצחק יוצא לסוח בשדה, ואז רבקה באה עם העבד, היא רואה אותו, והיא נבהלת. יכול להיות שהדרשן חשב, ואפשר לחשוב, שהוא יוצא לבד, איזה בן אדם יוצא לבד לסוח? אם לסוח זה לשוחח, ומי דיברת? עם מי דיברת? סיפרתי להם על פרופסור גרוסמן בתא טלפון באוקספורד? לא? אוקיי. פרופסור גרוסמן, היסטוריון ידוע, היה שנה אחת בשבתון באוקספורד, והוא חיפש מקום להתפלל מנחה. עכשיו, הספרייה שם מלאה בכל מיני צלמים, כל מיני פסלים וצלבים, אז איפה המקום הכי טוב? משהו שאין כבר בארץ, אתה טלפון אנגלי טוב, אתה נכנס פנימה, אתה יכול להתבודד ואתה נמצא שם לבד, זמן נכנס כל יום אתה טלפון ופעם מנחה. אלא מה, הוא חשב שאם האדם שעומד בתור לא ישמע כלום בתא, אז הוא יפריע לו, אז הוא היה אומר בכל רם, אתה קדוש ושמע קולנו. שישמע שהוא מדבר. יום אחד הוא פותח את הטלפון עם הטלט הקורדיון הזה, ועומד בחוץ יהודי עם כיפה גדולה וצוחק ואומר לו, תגיד לי, בצד השני של הקו שמעת תשובה? אבל בן אדם מדבר, עם מי הוא מדבר? עכשיו, אולי זאת הסיבה, אני לא 100% בטוח, כן? מה שכדאי לראות, יש פה תוספות מעניין, שתוספות שואלים שבגמרא בעבודה זרה, הגמרא מוכיחה של הסוח זה תפילה. מאיפה היא מוכיחה את זה? מיצחק. אותנו הגמרא, מה היא אומרת? מי אמר לי שיצחק התפלעה, תפילה להעניק היא הטוב? הגמרא בעבודה זרה, כשרוצה להוכיח של הסוח, היא אומרת, תסתכל על יצחק. שתוספות אומרים, זה קורה. עכשיו, מה זה התופעה הזאת שזה קורה? זה קודם כל אומר שזה לא מתמטיקה, וזה לא בהכרח פשוטו של מקרא. אבל זה גם מלמד אולי אותה גמרא בדיוק את הכיוון של הרב יואל. לא שהיו צריכים את הפסוק בתהילים, ורק אז, וואו, אז יצחק התפלל. צריך להיות רמז בתוך ההתנהגות של יצחק, שיש שם התנהגות של תפילה, ואז זה מוסבר למה לפעמים יכולים להגיד, תראה את יצחק, לסוח זה להתפלל. אבל אם חזל חשבו, כמו הבעל הממרה הזאת, בסר וחנינה, שאין שום התנהגות של תפילה בהתנהגות של יצחק, רק המילה לסוח במילון זה להתפלל, אי אפשר במקום אחר להגיד, תראה, לסוח זה תפילה, כי הנה יצחק... זה נראה לי ההסבר, אבל זה פחות חזק. אני מודה, כאילו באברהם זה נורא יפה. כאילו זה באמת, זה ברור שם מתפלל. גם יעקב זה הולך יותר טוב, כן? עוברים ליעקב. יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן שם. ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא באדם רינה או תפילה ואל תפגע בי. זה בירמיהו, כשהוא נאמר לו לא להתפלל, אז יש שם מילים נרדפות של תפילה. אבל גם שם, אם אנחנו מסתכלים על הסיטואציה שיעקב נמצא בה, ואנחנו מסתכלים על משהו שיש בפרק, שאומנם הוא קורה בבוקר, אני מודה, יש שם תפילה בפרק הזה. הרי יעקב מגיע למקום, והוא פוגע שם, ואז מה קורה כשהוא קם? הוא נבהל והוא מתפלל. אז זה נכון שהוא לא מתפלל בלילה, כנראה מערב בזמן, הוא מתפלל כשהוא קם בבוקר, אבל הוא מתפלל על הדרך שהוא יוצא אליה, הוא יוצא הרי לדרך נוראה, יוצא לבד, סכנות, בורח מעשיו, הוא לא יודע מה הולך להיות. הרי הנדר שלו, כל הנדרים בתורה, הם נדרים של תפילה, כולם. הרעיון של נדרי איסור שאנחנו מכירים, הוא לא, אין דמות בתורה שככה נודר. הדמויות המקראיות, למשל, ונקרא את זה עוד מעט בפרשת חוקת, כשיש את מלחמת הכנעני, מלך ערד, וידר ישראל נדר למור, אם ייתן אלוקים בידי וחרמתי את עריהם. זה תפילה. וגם יעקב הוא מתפלל. זה מה שיעקב עושה. אמנם זה לא ממש מערב. כלומר, אם אני מנסה לומר מה נראה לי הקריאה הכי טובה, אי אפשר לומר כי יעקב היה בצרה והתפלל, אז כל יום מערב. ואי אפשר להגיד, מי שהכי בולט שם שלא הייתה סיבה, זה יצחק. לא רואים שום סיבה, לא קרה שום דבר באותו יום. כאילו אצל אברהם יש את סדום, אצל יעקב יש את הצרות שלו, כן? אבל אני חושב שוודאי הם מבינים שלא אחרי אברהם כולם פעמים שחרס, ואחרי יצחק כולם פעמים מנחה, ואחרי... אבל הם כן, מה הם מלמדים אותנו? שהזמנים השונים של היום אפשר להתפלל בהם. זה כן הם מלמדים אותנו. שזמני היום האלה כולם מתאימים לתפילה. כאמור, זה לא משרד הפנים עם שעות קבלה 4 שעות ביום. זה הכי הרבה שאפשר לומר. לעומת זאת, עוברים לברייתא השנייה, פה יש טונים אחרים לגמרי. בואו ננסה גם, זו הזדמנות ראשונה, להתחיל להבין מהי מחלוקת רבי יהודה וחכמים. ננסה. תניא קבתי, אומרת הגמרא, דבר ישוע. כן, בבקשה.
יצחק היה בדיכאון קצר אחרי אמו, ואז הגיע רבקה. יכול להיות ש...
גם יכול להיות, זה יכול להיות.
זה גם פסוק הזה שמוקח את רבקה לאוהלים לאמו ויהוה.
יכול להיות, אני פשוט לא יודע. כלומר, בוא נגיד, יכול להיות שזה הסיבה, באופן מובהק, אבל אין שם אירוע מסוים שאפשר להגיד, הוא יתפלל לאירוע הזה. זה הכי קרוב לרעיון של להתפלל. שאומרת הגמרא, תניא קבתי דה רבי יהושע בן לוי, וזו כאמור ברייתא שמופיעה בתוספתא, שקראתי אותה קודם, תוספתא ברכות פרק ג' הלכה א', ומה שהגמרא עושה כאן זה מביאה את הברייתא והיא מפרקת אותו, ומפעם לפעם היא מאירה הערה בתוך הברייתא, ויש פה ברייתא שלמה עם הערות של הגמרא בתוכה. זה קורה לפעמים בבבלי, בירושלמי זה קורה יותר. אשר בבבלי. אומרים כך, תניא קמתי דרשוע בן לוי, מפני מה אמרו תפילת השחר עד חצות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות. ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות, שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. כאן יש ברייתא שמתחילה לעסוק בעצם הסבר הדינים שלמדנו במשנה. אז מה נקבעו זמני התפילה? ומה שמוסכם ברישה שקראנו עכשיו, הן על חכמים, הן על רבי יהודה, שהגורם המעצב של זמן תפילת שחרית, זה זמן הקרבה תמיד של שחר. רק מה המחלוקת שלהם? מה היה זמן הקרבה תמיד של שחר? חכמים אומרים שתמיד של שחר קרב והולך עד חצות, ורבי יהודה אומר תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות. הדבר הזה ממשיך גם במנחה. מפני מה אמרו תפילת המנחה עד הערב, שהרי תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה, שהרי תמיד של בין הארבעים קרב והולך עד פלג המנחה. כלומר עדיין מוסכם על כולם שזמן מנחה נקבע לפי זמן תמיד של בין הארבעים. מה שהם חולקים זה מה היה זמנו של תמיד של בין הארבעים. כמובן השאלה שנצטרך לשאול, רק נקרא עוד קצת בגמרא, זה, ומה המחלוקת שלהם על התמידים? כלומר, מה, על מה נחלקו שמה? בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, בהמשך הברייתא, מפני מה אמרו תפילת הערב אין לה קבע, שזה לשון המשנה, שהרי איברים ובדרים שלא נתעכלו מבערב קרימים והולכים כל הלילה. עכשיו פה כדי לפרש את המשפט הזה, אנחנו צריכים כמובן לשאול מה פירוש אין לה קבע. אז אתה מציע את ההסבר, בוא נזרום איתו לעת אתה, בסדר? שאין לה קבע, הכוונה שלא קצבו לו את הזמן לחלק מהלילה, כמו שקצבו את הזמן של שחרית לחלק מהיום, של מנחה לחלק מן היום, והתשובה היא שהיות באיברים והבדרים קריבים כל הלילה, אז תפילת הערב לא קצבו את זמנה בתוך יחידת זמן תחומה בתוך הלילה, זמנה כל הלילה כמו זמנה של איברים ובדרים. בוא נשאר לעת אתה עם הקריאה הזאת, ועל זה אומר, ממשיכה הגמרא ואומרת, גם זה מאותה ברייתא, מפני מה אמרו שמוספים כל היום, שהרי קורבן של מוספים קרב כל היום. רבי יהודה אומר עד שבע שעות, שהרי קורבן מוסף קרב והולך עד שבע שעות. אז גם מוסף במהל אותו מודל, כולי על מה הזמן מוסף הוא הזמן שהקריבו את קורבן המוסף, רק נחלקו מה היה הזמן של קורבן המוסף. שיחה הגמרא הברייתא ואומרת, ואיזו היא מנחה גדולה. עכשיו פה רק מבחינת המבנה, מי שמסתכל בברייתא והתוספתא הוא רואה ש... לא, סליחה, זה לא נמצא שם. סליחה, אני חוזר בי. ואיזו היא מנחה גדולה משש שעות במחצה ולמעלה, ואיזו היא מנחה קטנה מתשע שעות במחצה ולמעלה. בגמרא פה נראה שזה חלק מהברייתא. אחרי שסיפרו שיש זמני תפילות, אז מספרים לי שיש זמן המנחה מחולק לשניים, מנחה גדולה או מנחה קטנה, וגם נותנים לי את לוח הזמנים. מנחה גדולה זה משש שעות ומחצה או למעלה, היות בזמן הקרבה תמיד שבין הארבעים מתחיל בשש שעות ומחצה. אחרי זה נשאל למה, מאיפה בא המחצה הזה, אבל כרגע בואו נסתפק שזה נתון בסוגיה. בסוגיה יש נתון שזמן מנחה מתחיל בשש שעות ומחצה. לעומת זאת, איזו מנחה קטנה? מתשע שעות ומחצה עולמה. מאיפה מגיע זמן מנחה קטנה? אז רש"י כאן מגלה לנו את הסוד, שגם ההבחנה הזאת במנחה קטנה ומנחה גדולה, שפתאום צצה בברייתא הזאת, לא מובן כאילו מאיפה זה בא לו, גם הוא מושרש בשאלת זמני הקרבת התמיד. שכן, המשנה בפסחים בתמיד נשחט אומרת שבדרך כלל היו שוחטים את הקורבן התמיד במה שהמשנה כאן קוראת מנחה קטנה. אבל יש זמנים שבהם אני יכול להקדים, או אני צריך להקדים את זמן המנחה, שזה בערב פסח, ובעיקר בערב פסח שהוא חל בערב שבת. ואז אני מקדים, כן, לשון רשי, אני קורא את לשון רשי, מנחה קטנה, זמן תמיד שבין הארבעים בכל יום מתשע שעות במחצה או למעלה. כי דתנן בתמיד נשחט, נשחט בשמונה או מחצה וקרב בתשע או מחצה. אז מכאן הדבר הנרמז או המתבקש היה, אז מה הזמן הכי מתאים להתפלל מנחה?
אז בתשע הוא מחצה, שזה הזמן של כל יום. כלומר, לכאורה, מה הייתי צריך להגיד? שמתי זמן מנחה מתחיל? בתשע הוא מחצה. אבל הברייתא מכניסה, שיש גם מושג שנקרא מנחה גדולה, זה מה שהברייתא מכניסה. מאיפה המושג הזה מגיע? אז אומר, אז זה מגיע מכך שיש ימים שבהם אפשר להקריב מוקדם יותר. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה הזאת, אני רק אזכיר שיש מחלוקת עצומה בין הראשונים, האם עדיף להתפלל מנחה קטנה מהסיבה שזה הזמן של התמיד מדי יום, או האם, וזה שיש מודל שאפשר פעם בשנה או להקדים, אז זה מאפשר להתפלל, אז זה לכתחילה עדיף שלא, או שאין עדיפות. אפשר להתפלל מנחה גדולה לכתחילה. זו מחלוקת בין הראשונים, אני לא מזכיר, אבל גם כאן בדיון, בעצם ההצגה של מנחה גדולה, מנחה קטנה, עוד פעם, מי נמצא ברקע? בית המקדש, הזמנים של בית המקדש. כן, וזה הגמרא אומרת, ופה יש איזה הבלחה של הגמרא, איבה ילהו, רב יהודה פלג מנחה כמה כמה, ופלג מנחה אחרונה כמה. כן, רב יהודה קודם אמר פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? אני לוקח את זמן המנחה וחוצה אותו. אני הולך לחצי שלו. פלג המנחה האחרונה, היות והוא שעתיים וחצי, כי זה מתשע ומחצה עד סוף 12, אז החצי שלו הוא שעה ורבע לפני השקיעה. אבל אם אני עושה פלג מנחה כמה, אז מ-6 ומחצה, 9 ומחצה, אז זה יהיה בשעה 8, שעה וחצי, לכל כיוון. אז שואלת הגמרא, היות ואמרת לי שיש שני...
למה מנחה קטנה ולא עד? זה...
סליחה? כאילו זמן מנחה מחולק לשניים.
על פלג על מה זה מוסב? למה זה לא מוסב על מ-6.5 עד ה...
למה לא להגיד כי זה מחולק לשניים? בסדר? מה, אתה שואל שאלה, אתה כאילו היית רוצה שזמן מנחה יהיה מ-6.5 עד שקיעה, נכון? אבל הגמרא בעקבות הברייתא ברור לה שזמן מנחה הוא חצוי. יש כאילו זמן מנחה קטנה ויש זמן מנחה גדולה. עכשיו הפלג מדבר על החצי של אחד מהם. בסדר, אז שואלת הגמרא, בוא נקרא את זה, איבאי אלו רב יהודה פלג מנחה כמה כאמר, או פלג מנחה אחרונה כאמר, תשמע ותניה, רב יהודה אומר פלג מנחה אחרונה אמרו, ויהוד א' שעות חסר אביה. שואלת הגמרא שמביאה את הברייתא, עד כאן סוף הברייתא, נעימה תביא תיופתי דרב יוסי ורבי חנינה. וכבר הסברתי קודם למה זה תיופתי דרב יוסי ורבי חנינה, כי לא גורסים את המשפט, תניה קבתי דרבי ישוע בן לוי. אחרת, דרבי יוסי ברבי חנינה. אחרת, אין פה שום תיופתא. מתרץ את הגמרא ואומרת, אמר לך רבי יוסי ברבי חנינה, לעולם אימה לך תפילות אבות תקנום, והסמכינו רבנן הקורבנות, דאי לה תימה אחי תפילת מוסף לרבי יוסי ברבי חנינה, מן תקנה, אלא תפילות אבות תקנום, והסמכינו רבנן הקורבנות. כן, במילים אחרות, מה שהגמרא אומרת, שלשיטת רבי יוסי ורבי חנינה, על כורחנו חייבים לומר ששני הדברים אמת. מצד אחד, התפילות אבות תקנום, אבל הסמכינו רבן הקורבנות, הכוונה שרבנן באו ויצבו את הפרטים של הזמנים, הם גם השתמשו במודל של הקורבנות, וההוכחה של מודל הקורבנות שימש אותם הוא התקנה של תפילת מוסף, שהיא, אם הם אומרים שאימהות תקנו, זה היה מסתדר, נכון? שתפילה רביעית, תפילה רביעית, מאיפה היא באה? אז סימן שגם מודל הקורבנות עמד לנגד עיניהם. אני מזכיר דברים שלמדנו בשיעור הקודם, ראינו שאולי תפילת מוסף באמת שונה מהתפילות האחרות. אני מזכיר את המודל הזה, ואפשר היום להשתמש בדברי הגמרא כאן, להגיד, מוסף בא רק מהמודל של קורבנות, אין לו מודל של אבות. כן, בבקשה. בוודאי, בוודאי. כן, מה שאני רק אשלים בשולי המחלוקת הזאת, הדיון הזה בגמרא, כן, עזרא. נכון. אומר, לו אתה היית משתתף בדיון בבית המדרש למוראים, אז אחרי שהם עשו את המכה הזאת עם המוסף, אז מה אתה היית אומר? אני עכשיו אביא לכם תפילה אחרת שהיא מכה לכיוון השני, שקוראים לה תפילת נעילה. כן, אבל זה לא די בזה. כדי לענות למה שעזרא אומר, אתה צריך להניח שלגמרא היה ברור שהוא לא חלק ממערך תפילות הקבע, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו על תקנת המנגנון. זה מה שאתה צריך להגיד. שזה בסדר גמור להגיד את זה, כן? זאת אומרת, אתה אומר, נעילה זה קיום אחר, הוא בא מעולם אחר, או יש לו מנגנון אחר. יש אפילו דעה שנעילה זה לא תפילת 18, זה לא תפילת עמידה. אתה מכיר, אבל הגמרא בסוף יומא מביאה מחלוקת של רב שמואל, שאולי נעילה זה רק וידוי. ובאמת, בפשוטם של דברים, נעילה אותה דעה ודאי, ואולי גם לדעה אחרת, היא לא אחת ממנגנון התפילות, היא תפילה יוצאת דופן, היא תפילה שעומדת בפני עצמה. ולכן אולי הגמרא חשבה שלא צריך להוכיח. אני יכול להגיד לך שבירושלמי נעילה נכנס מאוד חזק בתוך הסוגיה פה. אבל בבבלי שם את נעילה ביומה. אני מציע לך הסבר לזה. כמו למה הסוגיות נעילה נמצאות בירושלמי בברכות תל רביעי, ואילו בבבלי זה ביומה? זה קשור בגמרא אחת פשוטה בתענית. שהגמרא אומרת, אין תענית ציבור בבבל, אלא יום כיפור ותשעה באב בלבד. עכשיו, בתודעה שלנו, ואני חושב שזה ניכר כבר בסוגיות הבבלי, נעילה קשור ביום הכיפורים. וכל מי שלומד את סוגיית יום הפזיים, ברור לו שזה תפילה נוספת של יום הכיפורים. אבל בארץ ישראל, שיש תעניות גשמים, יש מנגנון של תעניות האלה הצרות, היו אומרים נעילה בכל התעניות האלה. כלומר, זה לא נתפס כתפילת יום כיפור. זה, יש ימים עם שלוש תפילות, יש ימים עם ארבע תפילות, ויש ימים עם חמש תפילות, אבל התפילה הזאת היא תפילה בעת צרה. גם הם לא בהכרח שוללים את הרעיון שנעילה הוא משהו מיוחד, אבל הוא צריך להיות נדון כאן. הבבלי בפרק שלנו מתעלם מקיומה של תפילת נעילה, כי היה ברור שאין לו קשר למה שדנים בפרק הזה. זה דין של יום הכיפורים. מה שאני רק אסיים לפני שאני אנסה להבין את מחלוקת רבי יהודה וחכמים, כן, בבקשה. אני לא יודע, צריך להיכנס לשאלה באיזה תאריך זה קרה. דבר אחד ברור, שמה שהגמרא מציעה לרבי יוסי ורבי חנינה, היא לא אומרת זה רבי בן לוי. רבי בן לוי אומר כנגד תמידים וזהו. ורבי יוסי ורבי חנינה היא באמת משלבת את העמדות. היא אומרת, הייתה תפילה מימים קדמונים, כמו שהוסבר קודם, אבל המיסוד שלה או קביעת הפרטים שלה, כן, זה עירה בזמנים מאוחרים יותר, בשלב שני. מי שהדברים האלה הם אצלו בבירור, אבל שימו לב איך הוא עשה את זה, זה הרמב״ם. רמב״ם בכל תפילה פרק א', באופן מאוד מאוד ברור, חד משמעית, פוסק תפילות כנגד תמידים תקנו. כן, בפרק הזה הרמב״ם פורס את חובת התפילה ואת ההתפתחות ההיסטורית שלה, וכשהוא מתאר את התפילות השונות, אז הרמב״ם, אני מתחיל פה בתקנת תפילות הקבע, אז הוא כותב בהלכה ה', וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידים. בכל יום שיש בו קורבן נוסף, תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן נוסף. ותפילה שכנגד תמיד של הבוקר נקרא תפילה של שחר. זה ממש הגדרות מתמטיות, כן? ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים היא הנקראת תפילת מנחה, ותפילה שכנגד תפילת המוספים היא הנקראת תפילת המוספים. עזרא, זה בשבילך. בהלכה ו' הוא מתאר איך התקנית ערבית, וכן התקינו שיהיה אדם מפלט תפילה אחת בלילה. עוד נחזור לדיסוח הזה. בהלכה ז', וכן תקנו תפילה אחר תפילת המנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד. אז בניגוד גמור לבבלי, שלא דן בנעילה בפרק רביעי של ברכות, הרמב״ם שם אותו בפרק א' ברכות תפילה, כשהוא מתאר את מערכות התפילה. בעצם זה התפיסה הארץ ישראלית שרואים אותה כאן. ואז הוא מסכם בהלכה אחרת, נמצאו התפילות בכל יום שלוש, ערבית ושחרית ומנחה ושבתות ובמועדים ובראשי חודשים ארבע שלוש של כל יום הוא תפילת המוספים. עכשיו אתה יכול לשמוע את הבבלי, וביום הכיפורים חמש, ארבע אלו הוא תפילת נעילה. אז אחרי שהוא סיפר בהלכה זין, שזה תקנו ביום התענית, שהוא מסכם, הוא אומר ביום כיפור יש נעילה. אבל הוא בונה מאוד יפה, מה ברור לאורך כל הפרק הזה? שתפילות כנגד תמידים, תקנו מיין התפילות, זה גם בהמשך הפרק, שהוא כותב תפילות אלו, אין פוחתים מהם אבל מוסיפים עליהם. אם רצה אדם שיתפלל כל היום כולו הרשות בידו וכל אותם התפילות שיוסיף כמו מקריב נדבות. לנו גם תפילת נדבה לא מושרשת ברעיון רחמי. מתי שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע את מה שאני רוצה להגיד לו. אלא כי יש מודל כזה בעולם הקורבנות, ולכן גם הוא, כי זה לא בנוי על רחמי, אלא על קורבנות. המודל הזה מוגבל רק לזמנים שבהם אפשר להקריב קורבן נדבה, ולכן הרמב"ם ממשיך, זה הכל באותו פרק, הרמב"ם ממשיך ואומר שאין הציבור מפעלים תפילת נדבה, לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה. הוא ממשיך ואומר, ויש מן הגאונים מי שהורה שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים, לפי שאין מקריבים ואין נדבה, אלא חובת היום בלבד, אבל כל הפרק זועק כנגד קורבנות. מה שובר את המסגרת הטקסית הכל כך נוקשה של הקורבנות? מודל הנדבה, אבל זה גם מודל של קורבן, כן. אוקיי, עכשיו את שואלת על רקע זה, אבל למה על הרמב"ם? שאני את זה על רבי שאול בן רגיל. אם אני אומר שתפילות כנגד קורבנות והתמידים הם קורבנות ציבור, איך יש תפילות יחיד? אני יכול רק על רגל אחת להפנות אותך לשיעורים לזכר רב אמרי, שם באחד מהשיעורים הרב מנסה לבנות רעיון שכל התפילות של יחידים הם מתלכדות יחד. אחד מהמנגנונים, נגיע לדף שם בדף למד, נוכל לבדוק את זה היטב שם, אחד מהמנגנונים שגורמים לתפילות להתלכד זה שכולם מתפללים לאותו כיוון, כולם מתפללים לכיוון ירושלים, ואז התפילות כאילו פוגשות אחת השנייה. אבל הוא מוטרד מהשאלה הזאת. מה שאני רוצה להעיר זה שאני הולך ללכות מלאכים בפרק ט', שם הרמב״ם מתאר את התפתחות הדת מאדם הראשון, המצוות שהוא מקבל דרך נוח עד משה רבנו. אז הרמב״ם מתאר שם את השישה דברים מצטווה אדם הראשון, הרי אין לו עבר מן החיים. ואז הוא ממשיך והוא אומר, הוסיף לנוח עבר מן החי, ואז הוא כותב, וכן היה הדבר בכל העולם עד בכל העולם. עד אברהם נצטווה יותר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. ויצחק הפריש מעשר, והוסיף תפילה אחרת לפנות יום, ויעקב הוסיף גיד הנשה, והתפלל ערבית. אז הרמב"ם מביא בהלכות מלכים תפילות מהאבות, אבל לשים לב לשני דברים. ראשית, ממש כמו שתיארתי קודם, הוא לא מתנסח שאברהם כן מתפלל תפילת שחרית, אלא והוא מתפלל שחרית. דיינו, זה ממש הניסוח של הירושלמי, שתפילות מעבר, כמו אברהם גילה או לימד אותנו שבבוקר זה זמן תפילה, הוא בבוקר מתפלל. הוא לא מתאר שיש, כמו הרמב"ם משמר את הבלעדיות של תפילות כנגד קורבנות, בזה שהוא לא כותב שאברהם תיקן. ואותו דבר הוא כותב על יצחק. יצחק הוסיף תפילה אחרת. השאלה היא מה הכוונה הוסיף כבר? הניסוח קצת שונה. אם הכוונה שגם הוא הוסיף עוד תפילה על מה שאבא שלו היה עושה בלי תקנה, יש פה צליל אבל קצת אחר. אותו דבר על, ואני אספר, ותראו מה קורה ביעקב. יעקב הוסיף גיד הנשה, אז לא ברור, גיד הנשה זה לא, הוא עשה את זה מעצמו. אולי כן? ומה זמן הוא מתפלל ערבית? אז ביעקב הוא חוזר לניסוח של אברהם. יעקב מתפלל ערבית. מה שהרמב"ם ודאי מרוויח, זה בדיוק את מה שאני אמר בתחילת השיעור. כשאתה כותב ברכות מלכים שהאבות התפללו, אתה נותן מקום לתפילת הרחמי, בעצם הייתי אומר לתפילה בלי ציווי, או תפילה מראשית הימים של האבות, רעיון התפילה קיים, אבל הוא לא מתאר אותו כתקנה. למה הוא דחק אותו ללכות מלאכים? מה היה מפריע לו לכתוב את זה בלכות תפילה? אז הדברים הם פשוטים. אין נפקא מינה להלכה. זה יכול להיות. אני חושב שזה יותר מזה. אני מביא פה לתשומת לבכם, פרופסור יעקב בליטשטיין כתב ספר על הלכות תפילה ברמב"ם. ספר שנקרא תפילה במשנתו ההלכתית של הרמב"ם. הספר לא רציף לתפילה, יש פה נושאים שהוא דן בהם. והפרק שהוא דן בתקנת התפילה, אז הוא מציע שהרמב"ם לא היה יכול להביא את התיאור הזה של אבות כמתפללים בהלכות תפילה, כי זה היה סותר את התיאור שלו בהלכות תפילה של התפילה דאורייתא הקדמונית לפני תקנת אנשי כנסת הגדולה. ומה הרמב"ם מתאר בתקנת התפילה דאורייתא? אז התפילה דאורייתא שלו בהלכות תפילה זה פעם ביום, נכון? זוכרים? אני אקריא את זה, אוקיי? כדי שזה הדברים יהיו בהירים. כותב שם הרמב"ם, אני קורא: מצוות עשה להתפלל בכל יום, ואין מניין התפילות מן התורה, ולא משני התפילה הזאת מן התורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה, אלא חיוב מצווה זו כך, ודילגתי קצת, שאדם מתפלל ומתחנן בכל יום, מגיב שפחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שהוא עד צרכיו שהוא צריך לבקשה ובתחינה, אחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיע לו. נו, הוא יכול להביא אחרי תיאור כזה, שפעם ביום תתפלל, להגיד, אברהם עשה שחרית, יצחק, הוא לא יכול להביא את זה פה, כי התפילה דאורייתא, איך שהוא מתאר אותה, היא לא עולה בקנה אחד עם התפילה של מנסים לייחס לאבות, שהם מתפללים בעצם כבר את התפילה של חז"ל. בוא נחזור למתח היום בתחילת השיעור. כל מי שמסתכל בתורה, ברור לו שהאבות לא מתפללים, שחריס מנחם הערב. ומה זה הטענה, התפילות אבות תקנו? מנסים לתאר אותם כמתפללים את התפילות שלנו. עכשיו הרמב״ם באיזשהו מקום שימר בהלכות תפילה את התיאור המקראי דווקא של התפילות איך שהם, למרות שהוא ודאי תיאר את זה גם מתוך תפיסות שיש לו, כן, זה לא סתם שהוא פשוטו של מקרא. אבל הרמב״ם, התיאור שלו לא מתאים לשחרית מנחה וערבית, זה בא לעולם רק כחלק מתקנה של תפילות הקבע. אז התיאור של האבות כמתפללים לא מתאים, הוא לא משתבץ, הוא מפריע ללכות תפילה. זה לא רק, זה לא על ההלכה. זה הורס את התיאור. הוא הביא אותו בהלכות מלכים, במקום אחר לגמרי, גם בצורה לא מחייבת. כלומר, אם אברהם התפלל מעצמו שחרית, זה לא סותר את זה שהתפילה המקראית, מה היא אומרת? פעם ביום, תתפלל. זה אברהם עשה אותה מתי? מועשתו את זה. אני חושב שהרמב"ם לא היה מסכים התירוץ של תוספות. שמה תוספות אומרים? מה? כן. התוספות אומרים שאברהם התפלל גם מנחה. כן, אז בסדר, בכל מקרה, עד כאן העניין היסודי הזה, שאני אתן הערה מאוד קצרה על הסיפור של השש ומחצה. אני גם אסביר למה הוא מפריע. אני רוצה להסביר גם למה זה מעניין אותי. לא רק יש פה סתירה ברש"י, אלא כי הוא באמת מפריע באופן מסוים לדברים שנאמרים פה, ונתחיל לראות קצת ענייני רב יהודה וחכמים, עד כמה שהזמן יספיק. אם שמתם לב, זמן מנחה מתחיל בשש ומחצה. פה נוצר לי חצי שעה, שבחצי שעה הזאת אין לא זה ולא זה. אז אמנם יש מאירי מדהים פה בסוגיה, שהמאירי אומר שראינו את שיטת הרמב״ם והריף שאפשר להתפלל שחרית בדיעבד עד חצות, המאירי אומר עד שש ומחצה. כלומר, איזה מפריע למאירי? למה המאירי משלים את ה... כי המאירי אמר לעצמו, ההבדל הרי הכי גדול בין רב יהודה וחכמים, אני מגיע לזה בהמשך, אבל ההבדל הכי גדול ביניהם הוא שרב יהודה אין לו רצף בזמני התפילות. כלומר, לרב יהודה, שימו לב, זמן שחרית נגמר בארבע שעות, ואז הורים, עכשיו שעתיים וחצי, אין תפילה. נועלים את בית הכנסת, אין כניסה. איחרת? הפסדת? תדע לך שיש זמנים, יש שעות קבלה. אצל חכמים אין שעות קבלה. אתה יכול כל הבוקר, אתה יכול... כאילו, מוצאי שקמים, היום היום חופש, לא יודע מה, בבתים שלכם, אצלי, קמו, שקמו. כן, קמים, מתפללים, לא... תמיד אפשר להתפלל, נכון? אבל החצי שעה הזאת היא מפריעה, כי היא הורסת את הרעיון הזה, כי פתאום עולה שמחכמים אומרים שחריס כל הבוקר, מנחה כל הצהריים, מערב כל הלילה, יש חצי שעה שאי אפשר. עכשיו פה עולה שאלה, מאיפה מגיע החצי שעה הזאת? אז אני מפנה את תשומת לבכם לרש"י פה אצלנו, על התא, בדיבור המתחיל מנחה גדולה. כאן רש"י אומר, מנחה גדולה, אם בא להקדים תמיד של בין הארבעים, אינו יכול להקדימו, קודם שש שעות ומחצה. ובין הארבעים כתיב בין מקין נטו צללי ערב, משהחמה נוטה למערב, דיינו משש שעות במחצה ולמעלה. וכאן נראה מדברי רש"י, שהיות ותמיד של בין הארבעים, כשמו כן, ומתי בין הארבעים מתחיל? שהוא מתחיל לקבל זווית לכיוון המערב. ולכן, שהוא בדיוק באמצע במחצה, זה לא בין הארבעים. הדברי רש"י נראה שמדאורייתא זה לא מתחיל להיות בין הארבעים, עד שלא יש זווית קטנה של זה החצי שעה הזאת. סליחה? אני לא יודע כמה הם ידעו מושגי דקות. כלומר, אם אתה תחשוב על השעון החזלי, בוא אני אעזור לך קצת. אתה מכיר את המשנה בפסחים של מתי אוכלים? ארבע שעות, חמש שעות, שש שעות. המשנה בסנהדרין של העד שמתבלבל בין שעה רביעית לחמישית. הם עובדים בשעות, הם לא עובדים. גם חצי שעה זה חידוש, אם אתה שואל אותי. מי שם עובד בדקות בשעון שמש? כאילו, הם לא עובדים ככה. הם, יש להם זווית על העין. אה? יכול להיות, אני לא יודע, אבל בכל מקרה זה מה שנראה מדברי רש"י כאן, שאני רוצה רק ממש לציין בקצרה שיש רש"י דומה בפסחים בדף מונחת בתחילת פרק תמיד נשחת, שם רש"י כותב אותם דברים, דהיינו מכי ינטו צללי ערב, דהיינו מחצי שבע ואילך שהחמה נוטה למערב והצל למזרח, ושיש שם על אתר גיליון הש"ס רבי בעגר שכל רז לאן יסלה, והוא כותב שם, וכן כתב רש"י שבת דף ת' וצריך עיון מסוגיה דיומא דף כ"ח ורש"י לקמן דף צד ג', כן, אז אני אחסוך לכם, אבל רש"י אכן בשבת דף ת' כותב חצי שבע התחלת זמן תמיד שבין ארבעים מקים מתחיל להעריב, דיינו מחצי שבע או למעלה, אותה תפיסה, גם צריך להוסיף דרכי בעגל את הרש"י שלנו. לעומת זאת, אותה גמרא ביומא שהוא מזכיר, זה הגמרא של התוספות, שאברהם אבינו היה מתפלל מכי, אני קורא דברי הגמרא שם, אמר רב ספרא, הצלות עיד אברהם מכי משחרי קוטלי, שהכתלים נעשים שחורים, וזה בדיוק בחצות. כך עולה במפורש מדברי הגמרא, שאומרת הגמרא, אמר רב יוסף, ענן מאברהם ניקום ונגמר, אמר רבא, תנא גמר מאברהם וענן לא גמרינן מיני, כן, אז זה אומרת הגמרא, אלא אמר רב יוסף, אמר רבא, רב יוסף, הקקה שלי, תראו מה הפריע לו. דתנן חל ערבי פסחים להיות בערב שבת נשחת בשש ומחצה, ונשחתי מקימה שחרי קוטלי, למה לא עושים משש כמו אברהם אבינו? זאת השאלה. מה הקושיה אומרת הגמרא? בדימה קוטלי בית המקדש בשש ומחצה משחרים, שזה לא מרחב בני טובה. שאלה אם יש צל בשש, הוא תולוי בין היתר בזוויות של הקירות. כלומר, אם זה קיר שיש לו כמו החומות של ירושלים, שיש לו לא קיר ב-90 מעלות, אלא יש לו זוויות גם, אז זה משפיע על אם יש צל או אין צל. ועל זה אומרת, הנה משני אברהם, הצטגנינות גדולה הייתה בליבו, דיינו, בדיוק השאלה שלך, בסדר? אברהם אבינו, היה לו שעון, מה הכוונה הצטגנינות בלשון חזל? שהיה לו שעון, סליחה, הוא ידע להכיר בגרמי השמיים, אז זה כמו כמונו, שיש לנו שעונים, אז אצלנו אפשר להגיד את הדבר הזה, הנה מישהו זקן ויושב בישיבה, ומה משהו בדברי הגמרא כאן? שמי שיש לו הצטגנינות גדולה בידו, כלומר, מעיקר הדין, מתי באמת מתחיל הזמן? בחצות, רק העולם לא יודע לכוון את זה, ובית המקדש לא ידעו לכוון. ככה נראה מדברי הגמרא, ורש"י בעצמו בפסחים צד ג' כותב את זה. רש"י בפסחים צד ג' כותב, ותמיד אף על פי שנשחט בשש ומחצה, זמנו מן התורה מתחילת שבע ואילך. שם רש"י כותב, גם מחצות כבר זה מתחיל. שמתחילה, מתחילת החמה להתעקם כלפי מערב קצת, הוא משהו מקוטלי, והוא מביא את דברי הגמרא ביומה עם אברהם אבינו. שאני אומר לדידינו, אני לא אפתור פה את הסתירה ברש"י, אני כן מאיר שהנקודה הזאת היא נקודה חשובה מאוד לשאלה האם יש רצף בזמני התפילות. כלומר, היא קריטית השאלה הזאת. כי אם אני אומר שמעיקר הדין אפשר להתפלל מתחילת שבע, ורק שמדרבנן אמרו, קחו עוד חצי שעה, אז באמת הרצף קיים. אם אני אומר שזה מעיקר הדין, אז זה לא כך, אלא אם כן אני אפתור את זה כמו המאירי. שאני אגיד, השחרית הוא עד שש במחצה. אבל מאירי מאוד מחודש, אני חייב לומר, הוא לא עולה לא מפשט דברי הרמב״ם, לא עולה לא מפשט דברי הריף, גם לא מפשט דברי השולחן ארוך. כן, בבקשה.
הזמן שחורים
זה
בדיוק
עד
6 שעות.
זמן
מנחה מתחיל מיד אחר כך.
זה השאלה.
רק אנחנו לא יודעים, אני לא יודע לעשות. אם אני נקרא ב-12:05, אולי כבר אי אפשר שחורים, אולי אתה...
כן.
זה
זה מצוין. אם אתה אומר סביד רבנן, אז זה לא מפריע לי, זה מה שאני אומר. אבל אם אני אומר, כמו שמשמע בדברי רש"י אצלנו, שזה לא בין הארבעים עד שלא עובר חצי שעה, אז זה לא מתחיל בחצות, זה מתחיל רק בשש במחצה.
אבל רש"י אמר לך שם בשבת שבאמת אפשר, דאורייתא אפשר מחצות.
לא, בשבת לא, זה בפסחים הוא כותב. כן.
נכון.
אז הדעה הזאת אני אומר באמת אין בעיה, זה בדיוק מה שאני אומר, אבל לפי הדעות ברש"ים האחרים אתה יוצר פה חצי שעה שאין בה קבלת קהל. בסדר, הפסקת צהריים, זה לא נורא, כן? אבל כדאי לשים לב לעניין הזה, כלומר אני מעלה את זה כי זה נוגע לשאלה הזאת, מה יסוד שיטת רבי יהודה וחכמים, כי כפי שאנחנו מיד נראה.
זה לא שאין קבלת קהל, אני רק לא יודע באיזה דלת להיכנס.
אבל כל זה רק לדעה של הרש"י בפסחים צדיק ג', לא לרש"י עם האחרים. טוב, כן, בבקשה. ויש ימים שאין מוסף. כן. אני שומע, זה מעניין מה שאתה אומר. כן, בבקשה, הרב אביעד.
למה לא מעניין לי לא
יותר לדחות
חצי שעה קדימה?
כי לקחת שחרית עוד חצי שעה קדימה,
זה...
זה גם בעיה. ומה הסיבה שזה בעיה? זה כבר לא שחרית, זה כבר לא בוקר. לכן המאירי הזה הוא מאירי ממש תמוע. כאילו, אני מבין מה הניע אותו. מה הניע אותו אני מבין לגמרי. וגם אני אוסיף יותר מזה.
זה לא יותר את החצי שעה הזאת, אבל אני חושב, למה לא יותר לקחת את שחרית, ולא להקדים את מלכה שלאורה, זה נשמע פשוט יותר.
נכון, אתה צודק, ואני גם אוסיף שלדעתי, הדרך היחידה להבין את המאירי התמוע הזה, הוא לא רק שהוא רצה רצף, אלא זה חוזר לחקירה של האחרונים, שהזכרתי בשיעורים הקודמים, האם שיטת הרמב"ם והר"י בנויה על תשלומים, או שזה עדיין הזמן. הרבה יותר קל להבין את המאירי אם זה בנוי על תשלומים. אז מה אני אומר? תשלומים יכול להיות גם בשש במחצה. אבל אם אתה אומר שזה הזמן, איך יכול לבוא המאירי ולהגיד שבשחרית הוא אחרי שש? זה פשוט לא עולה לדעת. זה באמת מאירי תמוע. אבל אם זה מדין תשלומים, זה כבר מתיישב על הלב, ואז לפחות המאירי כאילו נותן מענה לשאלה הזאת, האם לשיטת חכמים, כלומר, יש... רצף של זמנים, תמיד אפשר להיכנס לזכר מוישה ואפשר להפעיל מניין. זה בעצם השאלה, כן? בסדר? הוא נכנס בזה, איך שלא היה הסבר. כן, בבקשה, עזרא. עוד פעם? פה אתה נכנס, אני מפנה אותך לרמב"ן על התורה. שם יש את הדיון בשמות י"ב, היסודי ביותר על השאלה, מה פירוש הביטוי, הרי יש פה צליל, לא של ערב, אלא שהוא בן... שני ערבים, יש פה ריבוי. מה זה? בין מה למה? אז הוא דן בזה שם הרמב"ן, בעוצמה וברגישות האופייניים לו. הוא דן בדיוק בשאלה הלשונית, מה פירוש הביטוי הזה ואיך מגיעים לזמנים. לא עיינתי בזה לקראת השיעור, אז זה לא מחודד בפי. בסדר, אבל אני מפנה אותך לשם. בסדר? כן, גם את רוצה להעיר, בבקשה. כן.
אוקיי,
זאת שאלה מעניינת. כלומר, את אומרת, מה אפשר? חייבים לדעת להגדיר. אבל אני אסביר לך, צריכים להגדיר משהו אחר. מה צריכים להגדיר פה שזה נוטה? זווית את צריכים להגדיר. לא שעה. זווית. זה כנראה, כלומר, ברגע שמתחילה זווית, אבל האם התחילה זווית? זה משהו שאני חוזר לדברי הגמרא ביומא. אם יש לך שעון מכני, ואתה יודע למדוד גם מעלות, נגיד, הרי אתה יודעת איך היום תרגמו את כל הלוחות.
אבל 12, איך אתה יכול להגיד שזה שבאחרונה
אתה מסיים,
שם אתה יודע,
אתה יודע, אתה
מתי מסתם, וברגע שאתה יודע, אם יש לך משהו מוגלה, שתיים עשרה, אני יכולה להגיד,
הם לא דיברו,
הם לא דיברו, עכשיו אני בסוף זמן,
אני חוזר, הם לא עבדו בשיטה שלנו, הם לא אמרו 11:58, הם לוקחים את היום, ומה הם עושים לו? חוצים אותו. לחצות, זה חתיכת חתיכה, מה אני צריך לעשות בשש ו... אני צריך לחתוך חצאי שעות, רבעי שעות. הם לא יודעים לעשות את זה. ההסתגלות, אברהם אבינו היה לו שעון קסיו, אז הוא יודע לעשות את זה. הם לא יודעים לעשות את זה. עוד פעם, הם חותכים יחידות גדולות. לחתוך יחידה גדולה, הם לא עבדו על השניות, הם לא עבדו על שניות גדולות.
איך שחרו, איך עכשיו להגיד
כי הם לא אמרו 11:30, את לא יכולה לשאול, הם אמרו 4 שעות, זה מה שהם אמרו. מבינה? הם דיברו בגושים, הם לא דיברו ב... זה דק מדי, זה דקה מן הדקה.
לא, אבל הם דיברו בשחרות עד חצות,
כן. חצות של יום שלם. איך אתה יודע? אתה צריך לדעת בשמיים. שמירה חבר באמצע, זה חצות.
זה לא זמן.
זה בסדר, אבל לא
משנה,
כאילו, אם אתה... השיטה שנאמר מקודם, שלא נמצאים ב6:30, זה בגלל שאנחנו לא יודעים מתי זה 6.
לא, לא, הם יודעים מתי שש, הם לא יודעים להגיד מתי החצי, הם לא יודעים לדבר ברבעי שעות, הם לא יודעים לדבר את זה.
גם אם נגיד שרבנן ידעו את זה, הקורבן תמיד מוקרב ב6:30, אז תתפלל.
הקורבן בדרך כלל מוקרב אחר כך.
הזמן המינימלי,
בהרבה
צרכים, זה היה 6:30 שעות.
כן.
אז תלדים לפי צמדים, גם אם זמן רבנן היה כעשיות, זה לא אותו.
אתה מתחיל לרמוז פה לפתוח לנו פתח לשאלת מה המחלוקת רבי יהודה וחכמים. אני אמרתי פה דבר אחד שלי נראה מאוד 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 חשוב, שלחכמים כל הזמן מתפללים, אבל מה בכל זאת המחלוקת? וכאן אנחנו נוכל לעמוד על הדברים, אנחנו רק נתחיל עכשיו כי השעה מתאחרת, אבל נוכל לעמוד על הדברים קצת מהמשך הסוגיה. מצד אחד היחידה הבאה בגמרא נותנת כיוון אחד ברור, לאחריה יש עוד יחידה שנלמד מיד אחריה שנותנת כיוון אחר לגמרי. אבל בכל מקרה, אם אני רק בברייתא, מה נראה בברייתא? וזה לכן האחרונים פה על הדף. אני רוצה למי שרוצה לראות, יש דיון ענק במרומי שדה של הנציב, גם התכתבות בינו לבין מכתבים שהוא שלח לבנו רב חיים גרלין בנושא הזה, וגם בפני יהושע, שהם הולכים די באותו כיוון. הנציב גם שולח אותנו לתשובות של השגת אריה בסימן י' ז', שמה שגת אריה גנדה, וזה נראה שהם כאילו חולקים בבית המקדש מתי הקריבו את התמיד. מה הייתה המחלוקת בבית המקדש? מה קרה? כבר כאילו למה החכמים אומרים עד חצות ורבי יהודה? אז אני שואל אתכם, מה דעתכם? מה המחלוקת בבית המקדש? סליחה, הרי אני מנסה לרמוז לכם, חכמים עובדים עם יותר רחמה. אז לא, עזבו, חכמים חלקו על בית המקדש, אז תזרקו את כל מה שאמרתי. מה הייתה המחלוקת בבית המקדש?
המחלוקת, האם זה עד שעה הזאת, עד שעה אחת? גם רבי עקיבא...
מה פירוש אם זה עד שעה הזאת?
רבי עקיבא חולק עם רבי אליעזר, כל מיני דברים, איך היה במקדש? ששניהם
ראו את המקדש. שכחו. שכחו, אוקיי. אז אתה אומר ששכחו, כן, בבקשה, לורנס. אז בואו ננסה לראות מה לורנס אומר. לורנס אומר דבר מאוד פשוט, לא ששכחו, אלא בדרך כלל היו מקריבים אותו בזמן, זה מה שהיו עושים. כלומר, אם אני פשוט הולך למשניות, אני רוצה ללמוד משנה, ואני לומד משנה יום, ואני לומד משנה תמיד, ואני לומד משנה פסחים, ואני שואל את עצמי, מה היה לוח הזמנים של בית המקדש בלוחות? אז זה די ברור, מתי היו מדי יום, כשהכל כתקנו, מתי מדי יום היו מקריבים תמיד של שחר? קראתי לכם את המשנה הזאת פה, לפני כמה שיעורים. עוד לפני הנצח חמה, היו שוחטים אותו. זה מפורש במשנה בתמיד וביומה. ויש להניח שמדי יום המקדש התנהל טוב, נכון? מתי היו מקריבים תמיד שבין הארבעים? קראינו קודם. שוחטים ב8 ומחצה, מקריבים ב9 ומחצה. יש להניח שהיו גורמים את ההקרבה, בוודאי עד מתי? הרבה לפני השקיעה. ככה יש להניח, נכון? כמו יש להניח שזה לא עניין ששכחו, אלא אם אני שואל את עצמי על הזמנים שבפועל בבית המקדש הקריבו את הקורבנות, אז יש להניח שזה לא דלת ולא חצות, זה מה שיש להניח. אז ממילא כל הזמנים האלה שמרחיבים אותם, תשימו לי להבדל בין הבוקר לבין הצהריים. בצהריים, מנחה גדול, מה אני בעצם מנסה לעשות? אני מנסה להקדים. עכשיו כאן אני יודע בדיוק איך מקדימים. ערב פסח שחל בערב שבת. ואם אני שואל את עצמי, איך אני יכול, למה לא להתפלל כל יום בתשע במחצה? תתפלל בתשע במחצה, מה הבעיה? אז התשובה היא שהיות ובבית המקדש, בפועל אני יודע שבערב פסח שחל בערב שבת היו מקריבים בשש במחצה, אז הזמן הזה קשר לתפילה. כבר אמרתי לכם קודם שיש ראשונים בראשם הרמב״ם שיגידו תתפלל אבל לכתחילה מנחה קטנה, כי זה פעם בשנה. אבל אני יודע איך עבדו. עכשיו השאלה היא איך עבדו בבוקר, הרי אם כל יום הם מקריבים בזמן לפני הנץ, אז איך זה מגיע לדלת, איך זה מגיע לחצות? אז כאן יש לכאורה תשובה ברורה שהיא מופיעה גם בסוגיית הבבלי והירושלמי. בגלל הזמן אני לא קורא עכשיו את כל הסוגיה, אני הולך ישר למשנה בעדויות שהגמרא מביאה בסוף הסוגיה הבאה, שזה לפעם הבאה. המשנה כותבת, היא מביאה, הגמרא, סליחה, בחבזיין עמוד א', מביאה משנה בעדויות, שהיא כנראה המפתח להבין את את העניין. המשנה אומרת שרבי יהודה בן בבא העיד חמישה דברים. רבי יהודה בן בבא מעיד שמתאספים בכרם ביבנה, והם אוספים עדויות, הוא מעיד על חמישה דברים שאפשר לראות, זה מעשים שהוא ראה בעיניים שלו, הוא עד ראייה. ומה עם הדברים האלה? מענים את הקטנה, כלומר קידוש המיון, משים את האישה על פי יד אחד, למרות שצריך לכרוע מעיקר הדין שניים, תרנגול שנזכה על בירושה ושרק את הנפש, על יין בין 40 יום שמתסך לגבי המזבח, ועל תמיד של שחר שקרה בארבע שעות. מה הוא העיד? שפעם אחת קרה שהקריבו את תמיד של שחר
מאוחר.
עכשיו אם אני שואל את עצמי איך רב יהודה עבד, אז זה נראה שאם פעם אחת זה קרה, אז כנראה שמה? שזה מותר, אז אפשר להקריב. אז למה רב יהודה עוצר אותו ואומר ולא אחר כך? כי אין לי עדות כזאת. כלומר, כנראה ששיטת רב יהודה היא שאני בודק מתי בפועל הקריבו, וגם אם יצא שזה היה תקלה. מה התקלה? אתם יודעים מה התקלה? אז יש פה במדרש רבה הסבר אחד, ובירושלמי הסבר אחר. רבי יהודה מעיד שזה קרה, הוא לא אבל מספר לנו מה קרה באותו יום. זאת ודאי תקלה חד פעמית. אז יש פה באמת דברים מדהימים. בירושלמי מופיע, זה גם זה בקובץ הזה, מי שרוצה לראות. סליחה שאני גונב לך, בסדר? אבל הנה, אתם יכולים לראות, מי שרוצה לראות, זה בשורה 62, עם עדות למד רב יהודה. כבר ירושלמי אומר, רב יהודה למד את זה ממשנה בעדויות, כי היה מייסה שהויו. מה זה העדות הזאת? דמר רבי סימון בשם רשוע בן לוי, במי מלכות יוון היו משלשלים להם שתי קופות של זהב, והיו מעלים להם שני תלעים. בבבלי הסיפור הזה בסוטה מסופר על על הפילוג בין אריסטובולוס והורקנוס, שני הבנים של שלומציון וינאי, שאחד מהם, נדמה לי שהורקנוס היה בפנים, הוא היה בחוץ, אריסטובולוס היה בפנים, אני זוכר הפוך, אבל בסדר, אני מניח שאתה צודק, ולכן אם אחד אמר, אבל אתה צודק. אז אריסטובולוס הוא בפנים, אורקנוס בחוץ, ובית המקדש הוא של כולם. אם בית המקדש הוא של כולם, אז מה אם יש מצור? עדיין צריך לנהל אותו. וכל יום מה הם עושים? הם מעלים להם שני תלעים, פעם אחת שלשלו להם שני קופות של זהב, היו מעלים להם שני גדיים. באותה שעה, כלומר, הם לא העלו להם את הקורבנות שקשרים, לא תלעים אלא גדיים. באותה שעה העיר הקדוש ברוך הוא עיניהם, מצאו שני תלעים מבוקרים במשקת התלעים. על אותה שעה העיד רבי יהודה בר אבא על תמיד של שחר שקרה בארבע שעות. עכשיו אני רק אזכיר למי ששומע את הדרשות שלי פה בית הכנסת, דיברנו לא מזמן סביב דמותו של דוד על העלאת הארון לירושלים. האם אתה משתמש במקדש או בירושלים בשביל מטרות פוליטיות או לשם שמיים? באותו שיעור עברנו דרך שמואל ב' וראינו איך דוד צריך להוכיח שהוא מעלה את הארון לירושלים לא בשביל צרכים פוליטיים שלו, אלא שהוא מעלה אותו כי זה המקום שלו. האם בלשון שמואל בית וב, האם יבוא אליי אהרון, או הוא שם את אהרון במקומו? הוא עמד במבחן במרד אבשלום, שהוא השאיר את אהרון בירושלים. אבל פה יש שימוש מובהק פוליטי, כלומר הם אמרו, ניתן להם לחנק עם בית, כי בית המקדש לא נעזור, הוא לא שלנו, הוא שלהם, הוא זה עוזר להם, כמו שירובם חשב, כן? אבל יש כאן בירושלמי דעה מאוד מאוד ברורה, שהיא בעצם מלמדת על רב יהודה, מעידות למד רב יהודה, שמה הכוונה? בטוח שהזמן הרגיל הוא בבוקר, בפני הנץ, אבל פעם אחת בארבע אז מספיק. חכמים כנראה, איך הם עובדים? הם לא עובדים לפי עדויות או מייסי שהויה. למה חכמים עובדים? הם מבחינה מושגית כתוב בתורה בבוקר. עכשיו, אז מה אני צריך לשאול את עצמי? מתי זה בוקר? מתי זה בין הארבעים? זה שכל יום מקריבים בשעה מסוימת, זה אומר שאי אפשר שעתיים אחר כך? זה אומר שלא עושים. זה שאני מתפלל שחרית כל יום ב-6:25 אומר שאי אפשר להתפלל ב-8? זה לא אומר את זה. כלומר, המחלוקת, אולי הסבר אחד אפשרי לרב יהודה וחכמים הוא, שחכמים עובדים באופן מושגי, הם לוקחים את הזמנים, והם אומרים, תמיד, אז בעצם לוקחים את היום, חוצים אותו, חצי ראשון של בוקר, חצי שני. רב יהודה עובד עם הזמנים בפועל, ולכן יצא לו, אם אני כרגע מחבר את הדברים, שתמיד של שחר מתחיל, או תפילת שחרית מתחיל, אמור להתחיל בזמן תמיד של שחר, היות בתקלה שהייתה פעם אחת קרה שהקריבו בארבע שעות, אז לכן מה? אז אני עד ארבע שעות יכול, אני עובד לפי הזמנים שבפועל הקריבו בבית המקדש. במדרש רבה אני אזכיר מציעים נסיבות אחרות לעדות הזאת, וזה מאוד מאוד מהותי. שם מתארים שזה קרה עם שלמה המלך ובת פרעה. שלמה המלך חונך את המקדש, ובאותו לילה הוא נושא לאישה את בת פרעה. וזה חוזר לשאלה שהעליתי לפני דקה. למה ביום שהוא חונך את המקדש הוא צריך להתחתן עם בת פרעה? כי הוא מתחתן עם בת פרעה לא כי הוא התאהב בהכרח, אלא כמעשה פוליטי. זה ברור. אתה מתחתן עם בת פרעה, ואז אתה הופך את המקדש למשהו בינלאומי. אנחנו מכירים את זה גם ימי הביניים, איך היו מתחתנים עם כל מיני מדינות, הנסיכה הזאת עם הנסיך הזה, וככה יוצרים קשרים דיפלומטיים. אז זה מעשה שהוא עושה אותו כדי לתת אופי מסוים למקדש. אז המדרש מתאר שהיא באותו לילה אמרה, אני אתחיל לשבש אותו. אז היא עושה לו וילונות שנראים כמו כוכבים, בעצם מחשיכה לו את החדר, והוא לא קם בזמן. כן, הוא אותו גם חתן, כאילו, למה שיקום בזמן, כן? והוא חושב שלילה, לילה, 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 רואה כוכבים כזה בגילונות, ואז כשהוא תופס את עצמו, והמפתחות שבית המקדש אצלו, אז הוא תופס את עצמו ארבע שעות. כך אומר בראשית רבה, זה לוקח את הארבע שעות, וגם מכניס אותו לתוך המערכת, שזה מהיום הראשון של המקדש, כן? כלומר, יש פה הסתכלות אחרת על ה... אבל בכל מקרה, אני מסכם שדרך אחת שעולה מסוגיה של ירושלמי לפרש את מחלוקת רבי יהודה וחכמים היא שרבי יהודה עובד עם הזמנים שבפועל הקריבו, לכן הוא מגיע משש במחצה עד פלאג. איך הוא מגיע? אני חוזר, כי בערב פסח שחל בערב שבת בשש במחצה, ופלאג זה כנראה הזמן שלוקח מהתשע במחצה, לקח לעצמו טיפה זמן, הוא לא הולך עד
עד הלילה.
עד הלילה, כי לא מקריבים עד הלילה. בבוקר איך זה עובד? כי הייתה עדות כזאת. אנחנו נראה שיש כיוונים אחרים לחלוטין בהבנת רב יהודה, שנלך לשורה הבאה בגמרא, שם הגמרא תציע, אני רק נותן את זה ככיוון למחשבה, אולי רב יהודה חולק לא במייסים שהויו ודברים מהסוג הזה, אלא רב יהודה יש לו תפיסה אחרת, מה פירוש בוקר, מה פירוש בין הארבעים, האם הבוקר באמת הוא עד 12 בצהריים? אולי הבוקר נגמר כשהשמש... אולי לפני כן, אולי זה בגלל תפיסות של זמני יום ולילה בכלל, ולא קשור למייסים שהיו. כיוון הזה יעלה בסוגיית הבבלי. נצטרך גם להאריך בפעם הבאה עוד פעם את שיטת חכמים. אמר חכמים, חכמים ודאי לא בנויים על מייסים שהיו, אבל מה התפיסה שיש? ואני מזכיר שהנציב, הכיוון המרכזי שהוא הולך בו, הוא שונה מזה והוא מזה ביחד. הוא הולך יותר על כיוון שמדברים על תמיד למה מתכוונים, האם מתכוונים גם לנסחים שלו, האם מתכוונים גם לקטורת, כלומר אני צריך לבחון, אז בלי נדר, בפעם הבאה אנחנו נשים במרכז את העיון במחלוקת רבי יהודה וחכמים, לתועלת מי שלא היה בתחילת השיעור, בשבוע הבא לא יתקיים שיעור, אנחנו נקיים אותו בעוד שבועיים, לילה טוב.